עכשיו ב-103 FM 5 בערב עם בן כספית ואריאל דד.
נו טוב,
אני ודאי מצטרף למה שאמרת בשוטר שלך, שבזכות צעירים כאלה אנחנו קיימים.
להפריח את הנגב בגיל 22, זה נשמע לך הגיוני? אנשים רוצים ללכת להייטק, אנשים רוצים לעשות תואר, אנשים רוצים לראות עולם, אנשים רוצים... הוא רצה להפריח את הנגב, הוא הקים יישוב בנגב, הוא בן 22. אני התפלצתי מזה לחיוב. ולגבי מה שאתה אומר, אני יכול לראות לך 800 אלף ידיעות שאני פרסמתי, למרות שהם השפיעו הפוך ממה שאני רוצה, ואתה אגב הרבה פעמים הערת לי על זה. הכי מפורסמת זה העסקת הטיעון של נתניהו שטרפדה את זה, והייתי מת שהוא יחתום עליה. לכן אני לא בטוח שאתה לגמרי מבין את תקרי המקצוע שלי.
כוונה זה כוונה, כבודה במקום המונח. לא תמיד מה שאני מתכוון מצליח, זה גם שייך.
לא, אבל אני לא מתכוון, העיתונאי מתכוון לפרסם, איך כתוב בניו יורק טיימס, everything that is fit to print, ואור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר. ישפיע לפה, ישפיע לשם. הרי היו לנו מיליון ויכוחים שאתה הסברת לי אלף פעמים שהפרסומים שלי מועילים לביבי, ואני אומר לך, אמרתי לך אלף פעמים, טף לק אריה, אז אני מנציח את ביבי בשלטון, אבל זה התפקיד שלי, לפרסם מה שאני מגלה כאמת. אבל כתשובה אני רק אקרא לך מתוך החלטת בית המשפט, וזכה לה את ידיו, שזה החביב ביותר על חבורת ההפיכה, והוא המיועד של יריב לוין להיות שופט עליון. אז זה ציטוט, המסמך פורסם בסמוך לתאריך 31/8, שבו נרצחו ששת החטופים ברצועת עזה, ולאחר הפגנות רבות נגד הממשלה בנושא, וכחלק מרצון לשנות את השיח הציבורי, להפנות אצבע מאשימה כלפי יחיא סנוואר, זה אומר השופט לא אני, ועוד דבר שהוא חומר למחשבה, אם תרצה קצת לחשוב על זה, אני ממליץ לך שלא. אוי, נגמר הזמן.
נכון.
מה, נמשיך אחרי החדשות? אפשר. טוב, נמשיך עוד איזה דקה אחרי החדשות. לא שמתי לב.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
כמה דברים לפני שנתחיל. אורחות ומפיקות, אפרת קורמן ושני רומנו, אחראי לשידור סתיו קורנס, אזעקות בבצת נהריה, לימן, פיני תשמור על עצמך, אודם ושלומי, וכדי להשלים את הטיעון, ואתה מוזמן, זה בעצם תשובה לשוטר, ואתה מוזמן גם לענות, אז אחרי שהקראתי את בית המשפט, שמסביר לנו למה היה פה מבצע השפעה, ואני מזכיר, את המסמך עצמו הם קיבלו ביוני הפלשטיינים. הם לא הראו לדבריהם אפילו לנתניהו, מרוב שזה היה חשוב, כן, ונתניהו ישיג את המודיעין כי מסתירים ממנו. עד 31 באוגוסט נרצחו ששת החטופים, ואז הם החליטו להדליף אותו בשביל מבצע השפעה. ולסיום, אין שום פסול במבצע השפעה, כמו שארי אמר. נתניהו כולו זה מבצע השפעה אחד מתגלגל, גם פוליטיקאים אחרים עושים מבצע השפעה. זה נהיה מטריד כשזה מדינה זרה שמנסה לחולל פה כאוס, וזה לא המקרה. זה נהיה מטריד וזה הופך לעבירה כשגונבים בשביל זה חומרי גלם, שגורמים שחשיפתם בצורה גולמית גורמת לנזק שלפי דעתו לפחות של השופט אלרון, נגרם לביטחון המדינה. זהו.
כמעט אין לי ויכוח איתך, אני לא התכוונתי שמותר לגנוב מסמך סודי ולפרסם אותו בבילד.
לא, אבל אני לא רוצה להתווכח.
אמרתי שההבדל בין הדלפה למבצע השפעה הוא הבדל כמותי ברוב המקרים.
לא, אבל כולה, תשמע, כולם, אתה יודע מה, אתה צודק בזה, שכולנו, מתישהו עושים לעצמנו מבצע השפעה בצורה כזו אחרת.
יש כאלה שאומרים, זה כבר לא הדלפה, זה מבצע השפעה, אני אומר, נכון, תלוי בה.
כי מבצע השפעה נכנס לחיינו. המושג הזה בעידן הנוכחי, בעיקר בגלל שזה הפך להיות לכלי נשק של מעצמות. תשמע, רוסיה עשתה כרבים כאלה בארצות הברית ומקומות נוספים, אבל בואו נמשיך את השיחה על הנושא הזה עם חבר כנסת משה סעד, הליכוד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, נו, ידינו מלאות עבודה. מקורבי ראש הממשלה אומרים, ואני מצטט, הוא קיבל ביטחון, משהו השתנה, הוא באמת בוחן לראשונה ברצינות את פיתורי היועצת המשפטית, בן גביר כבר דורש את זה בקול גדול, אגב אני גם שומע ואפילו גם צייצתי את זה שהוא בוחן ברצינות את פיתוריו המיידיים של ראש השבק, תגובתך?
קודם כל, אני היום הייתי בוועדת חוקה מול גלי ברב מאירה ועמית אייסמן, שאני מכיר אותם 24 שנים, ואמרתי לה, אמרתי לה שלצערי את מנרמלת שיח על סרבנות. היום, אתמול בעיתון הארץ, פרופסור עודי משפטים אומרת לחלי צהל, בעיצומה של מלחמה, לסרב קודה, זה העבירה שעונש בגינה הוא 15 שנות מאסר, כמובן, אין חקירה, זה גם היה לפני חודש ומשהו, היא מאפשרת שיח מסית נגד ראש הממשלה, זה התחיל באמירות מסיתות, עכשיו עבר לאיומים, לא טופל, אחר כך למעשים, וברור לי, ברור לי לצערי אני אומר את זה, ברור לי לאן זה יגיע, זה יגיע בסוף למעשים הכי קשים, ואז נשאל איפה היינו, ובכלל אני חושב שהיא לא אוכפת חוק, אני חושב שהיא יומשית לא טובה לעם ישראל, ואמרתי לה, אם יש לך, אם באמת יש לך טיפת יושר, לא כך הדברים הקשים שאני שומע מהפרקליטות שאומרים שהם לא מאמינים, הפרקליטים בכירים אומרים לא מאמינים, לא מאמינים בה, לא בא ולא בעמית, ואמרתי לה, תתחבדי ותתפטרי, ואם את לא עושה את זה, אני מצפה מהממשלה, לא להחתים עצומות בעניין הנבצרות, כמו שעשה ראש הממשלה מול כל ראשי הסיעות ביום חמישי, אלא לפעול להדחה שלה, ויש פרוצדורה ברורה, ידועה, מי שמתניע את זה זה שר המשפטים, הוא פונה לוועדה שמינתה אותה בראשות השופט גרוניס, ומבקש מן ההמלצה, האם ראוי שהיא תמשיך לנוכח חילוקי הדעות המהותיים, מי שהגדיר את העילות זה הנשיא שמגר, שופט בית משפט העליון לשעבר, ואחת העילות זה חוסר אמון בסיסי, ואני חושב שיותר חוסר אמון בסיסי, מה שיש בינה לבין הממשלה לא יכול להיות כזה חוסר אמון, זה החוסר אמון הכי משמעותי, זה מה שאנחנו לעשות.
חבר הכנסת סעדה, אמרת שהיא מלבינה או מכשירה קריאה לסרבנות.
נכון, מצד השני, לא
שנייה, מהצד השני, אנחנו שומעים אתמול קריאה של הרב הירש ממנהיגי היהדות החרדית, שאומר מצווה להיות עריקים. עכשיו, אם היא תורה לפתוח בחקירה נגדו ולהעמיד אותו לדין, הרי תטענו שהיא מתערבת בעניין פוליטי, נכון?
אני חושב שכל קריאה לסרבנות, לא משנה מאיזה צד צריכה לחקר. אין, לא משנה, לא יכול להיות. שבעיצומה של מלחמה.
אבל לא תצעקו שהיא מנסה לפורר את הקואליציה, אם היא תורה לחקור את הרב הירש?
אני חושב, אני בא מהפרקליטות, אני חושב שמדינת חוק, כולם שווים בפני החוק. גם הרב הירש אין לו את הזכות, לא החוקית, אבל מעבר זה, לא המוסרית והערכית, כאשר חיילנו נלחמים בשביל להגן עליו, ועל התלמידים שלו, ואני מכיר את ערכה של תורה, וערכה היא רב, אבל עם כל הכבוד, לקרוא לסרבנות ולהשתמטות, זה דבר שהוא לא מוסרי, לא ערכי וגם לא חוקי. ואני חושב שהיום משהו צריכה לפעול על פי הכללים, אפשר בהתחלה להזיר, להגיד עד כאן, לשים גבולות, אבל אי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם, לא בחברה החרדית, ולא בחברה, ולא מול שיח אחר של השמאל הקיצוני. עכשיו, מה קורה
שמתעלמים ולא חופים?
לא חופים, רק תנני לשם, לא חופים גם התנהלות אלימה בחסימות כבישים מול חרדים, שאתם רואים מה קורה ב... בכביש שנחסם כל פעם, מרכז הארץ נחסם על ידי חרדים, וגם לא אוכפים בצד השני, ואני חושב שהחוק צריך להיות שוויוני לכולם, מה שאני מבקש ממנה, חוק, אכיפת החוק, זה התפקיד שלך.
שמע, אני לא בטוח שאתה מקשיב לעצמך, ואני גם מסרב להתרשם.
אני משתדל להקשיב.
לא, אז אני אשמיע, אני אגיד לך שמה אתה אמרת. אתה אמרת, אני משה סעדה, שמייצג פה קואליציה, שמנציחה השתמטות של 1,200,000 בני אדם, קורא עכשיו לנהוג בשוויון על פי החוק ששנות דור, כולל עכשיו שאתם מסרבים, עושים טובה ששולחים את הצווים שגלנט החליט עליהם, ואני אומר לך שאחרי הצווים האלה לא תהיה שום פרוצדורה של מעצר, מחפשים עכשיו קומבינה להכשיר את ההשתמטות הזו, אבל אתה רוצה להדיח את היועצת כי היא מנרמלת, אז אני אשמח לראות מתי תראה לי מי במיינסטרים או לא במיינסטרים קורא עכשיו לסרבנות ממש, מה שאני מבין ומכיר ורואה, זה רואה, בסדר, תשלח לי אחר כך בפרטי, רק שנייה, תשלח לי אחר כך בפרטי, ברצינות אני אומר, מה נשבע לך שברצינות, את הדבר הספציפי הזה, כי אני, כשאני מסתכל סביב, המגזר שלי, שחושב שנתניהו זה אסון, מגויס כולו, איש לא השתמט, כולם הגיעו, כולל המתנדבים, כולל הזקנים, כולל המתים, הגיעו כמו אצל החרדים בהצבעה, ולעומת זאת, אתה דורש מכל מיני זה, אתה יודע נגד מי ההסתה הכי גדולה ברגעים אלה? הכי גדולה נגד גלי ברב מיארה, שיש היום שלטי חוצות של מפלגת נועם, שענקים בתל אביב, הדם שלו, של נתניהו, על הידיים שלה, של גלי, ההבדל בינו לבינה, זה שעליו שומרים 5,000 איש, ועליה אף אחד לא שומר, ואני אומר לך שאם הדם שלה יישפך, אני אשים אותך, ואם אני אראה את כל המעצרים שעושה המשטרה הזאת,
לא שמעתי. אתה מתעלם מכל השלטים שהדם של החטופים על הידיים של נתניהו.
אני קודם כל,
להיות תמונת ראי של השלטים האלה.
אז אני כבר אומר לכם, אני מטיף, אתמול עשיתי על זה שוטר.
אמרת, נכון.
אני מטיף, אבל מצד שני, החוק לא מונע את זה. זה לא נגד החוק. יושב עכשיו ברגעים, אני מקבל את התמלולים, אחד בשם ברדוגו ברדיו, ומתנף ומסית נגד רמטכ"ל וראש שבק, בצורה משוגעת, ואנשים כותבים לי, למה לא עוצרים אותו? אני כותב להם, כי יש חופש דיבור במדינה הזאת.
לא, אז קודם כל, יש חופש ביטוי, אין חופש להסית. וזה נוגע לכולם, ואני בא מתוך מערכת שנהגה באמת בעבר לאכוף את החוק, ואפרופו מה שאמרת, לגבי המשתמטים ודברים מהסוג הזה, כפי שאתה יודע, ושוחחתי איתך על זה, אני מקדם את חוק המשרת שאומר את הדבר הכי פשוט, שירת קיבלת, לא שירת, לא קיבלת.
אחי, זה בסדר, רק איפה הגיוס?
סנקציות, שנייה, סנקציות למשתמטים.
חוק המשרת לא יוסיף לוחם אחד לצבא.
ברור שיוסיף, נגיד לך...
אתה תמיד אמרת שכן, כלומר, אם יהיו סנקציות עליהם, אמרת שכן.
החוק אומר, אין תקציב לאף אדם מעל גיל 18, לא לישיבות, לא לתלמידים חוזרים, לא לתלמידים נושרים, לא לשום דבר מעל גיל 18, לא לערבים, לא לחרדים. שירת קיבלת, לא שירת, לא קיבלת.
כולל כל ההטבות, כולל כל המחות בארנונה, ביטוח לאומי, דמי זה, דמי יהוא.
לא, תחלק.
אז סבבה, אז כמו שאמרתי, צעד בכיוון הנכון, רק חוץ מזה צריך לצרף לזה צווים.
אבל שנייה,
צווי גיוס.
תחלק לזה בין ביטוח לאומי שזה זכות, שבגץ קבע שזה זכות שאי אפשר לשלול, זה זכות הצבעה, לבין הטבות, כמו מחיר למשתכן, זו הטבה, או כמו להתקבל לשירות המדינה, זאת הטבה.
אני מאתגר אותך, חבר כנסת, הנה, פה תתעמתו עם בגץ. תעבירו חוק שזה לא זכות, שביטוח לאומי מקבל רק מי שמשרת.
או בשירות עם מחבלים, ולא הצלחנו.
זה היה בעבר.
חבל, צריך לנסות שוב.
אבל יש מספיק דברים שאמרתי, מחיר למשתכן זה 300,000 שקל. לאדם הטבה, זו הטבה גדולה שצריך לגרוע אותה ולהעביר אותה למשרתים. לימודים אקדמיים, לימודים בישיבות זה 2.7, זה 2 מיליארד. לימודים אקדמיים של...
תגיד, אם כבר אתה מזכיר את זה, יש לך תגובה על זה שבעודך מנסה להעביר את החוק הזה בכל התהליך, הייתה גרלה ענקית של מחיר למשתכן, שבוע לפני, זה פורסם, וחצי הלך לחרדים?
2,400 הלכו לחרדים, ואמרתי, בחוק שלי, מחיר, שירת קיבלת, לא שירת, לא קיבלת, כרגע מקצים 20% לאנשי מילואים, ואני אומר, לא 20%, מי שמשרת 100%, צריך לקבל 100%. כל
עד משמעית.
חבר הכנסת סעדה, יש לי עוד שאלה, נדמה לי שאת זה הבהרנו, יש לי עוד שאלה. אמרת היום בוועדה, שפנית ליועמ"שית, כי זה היה בעצם נושא הדיון בוועדה, הפשיעה הגואה, אמרת, במשמרת שלכם, הפשיעה הרימה ראש. עכשיו, אין איזה חפיפה בין המשמרת שלכם והמשמרת שלהם? כלומר, זה לא גם המשמרת שלכם?
רגע, לא הבנתי, הוא אישים את היועמ"שית בפשיעה?
אני אסביר.
איך פספסתי את זה?
פספסת את זה, אבל אני אסביר למה, וזה מצוי, ותנו לי דקה גם לנסות להסביר. פשוט מאוד. לפני, אחד הכלים הכי משמעותיים למשטרה, ביכולת לפענח תיקי רצח, ואני אומר את זה עצמך ניסיון מקצועי, ושיחות עם מפכ"ל המשטרה ומטה, זה שימוש ברוגלות, שימוש מותר ברוגלות. זאת אומרת, זה אומר שאני יכול לדעת וליירט וואטסאפים של בן אדם. רובנו מדברים דרך הוואטסאפ. מה שקורה, היועמ"שית על דעת עצמה, בניגוד לחוק, מ-2022 עשרה את זה. עשרה את השימוש באופן גורף. המשטרה הם כלים, באו המשטרה, אמרו, תקשיבו, את מחסה לנו את העיניים, קושרת הידיים, אי אפשר לחקור תיקי רצח. היה דיונים שנה, כולל ועדת חוקה, אמרה, אני אתיר לכם אוטוטו, אני רוצה כמה הגבלות. מאז עברו 3 שנים של המשטרה, אין את הכלי הזה. עכשיו, זה אומר שאין יכולת לפענח תיקים.
כן, אבל אתם מעבירים עכשיו חוק שמאשר את הרוגלות בכל דבר חוץ מאשר בעבירות שחיתות כדי להגן על עצמכם.
לא, אז קודם כל, לא מדויק, כי זה...
מדויק לגמרי.
אז אני אסביר לך, זה כלי אחר, החוק לא עבר. אני חושב שצריך להשתמש ברוגלות בכל החוקים, גם בעבירות שחיתות, כי מה לעשות, עבירות שחיתות זה עבירות שהכי קשה לתפוס, מי כמוני יודע כי יש פרקליטות, הם נמצאות במחשכים, ולכן זה צריך לחול על כל העבירות של פשיעה חמורה. עבירות של מעל 7 שנים, כמו הזנת סתר, צריך לאפשר לגופי החיטה, החוק להשתמש ברוגלות. אבל מה שקרה כרגע, היום מה שהתמנה מהמשטרה, ואומרת לי המשטרה, אנחנו לא מצליחים לפענח תיקים.
אבל חבר הכנסת סעדה, אתה צודק בעניין הזה של הרוגלות, אבל פענחו מעשי רצח עוד לפני שהיום
הוא. רגע, יותר מזה, רגע, שנייה, משה, שנייה, אני רוצה לחדד את השאלה של אריה. היועמ"שית הזאת מונתה על ידי הממשלה הקודמת, שהקימה גם את מסלול בטוח, והורידה את הפשיעה, אפילו במגזר הערבי, ששם זה כאילו בלתי אפשרי, התלבשה על הצ'יינג'ים, 19% פחות מעשי רצח במגזר הערבי, ירידה תלולה של הפשיעה, התחלפה הממשלה, לא היום אשית, והכל עלה ואימרי, ואתה מאשים אותה, וואלה יפה.
לא, תקשיב, לא אני אומר את זה, אומר את זה המפכ"ל, המפכ"ל אומר את זה, ואני אומר...
המפכ"ל אומר שנגזר עלינו, המפכ"ל דני לוי, שמונה על ידי בן גביר, אומר את זה, אוקיי, אז השתכנעתי, סבבה, אני...
המפכ"ל הקודם לא אמר את זה, גם המפכ"ל הקודם בא בטענות שגזלו לו את הרוגלות.
גם המפכ"ל הקודם...
לא, אני לא אומר רגלות ארי, אני אומר מה שאתה אמרת, שאפשר להילחם בפשיעה גם בלי הרוגלות, כפי שהוכיח הממשלה הקודמת.
אז אני אומר לך כאיש מקצוע שאי אפשר, צר לי שאתה אומר את זה, בלי יכולת...
אני בעד רוגלות, אל תתבלבל, אני מאוד בעד רוגלות, בעד רוגלות על הכל.
אני אמרתי בעד רוגלות על הכל, אין ברירה, זאת אומרת, יש כללים, כמובן לעשות זה על פי הכללים, באישור שופט בית משפט עליון, נשיא בית משפט עליון, מחוזי, אבל לצערי, לא משתמשים בכלי, ולכן מדינת ישראל משלמת מחיר, ואזרחי מדינת ישראל משלמים מחיר על זה.
בקיצור, זה לא בגלל הממשלה, זה תמיד יהיה מישהו אחר. סעדה, תודה רבה לך, חבר הכנסת.
תודה רבה לכם.
פרסומת אחת. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת חוקה, מחנה ממלכתי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז בדיוק איפה שהפסקנו. את צייצת הבוקר, לא זה לא אמיתי, רגע שנייה, כעת דיון בוועדת חוקה על הפשיעה בחברה הערבית, נוכחת היועמ"שית, חבר הכנסת סעדה פונה אליה, במשמרת שלכם הפשיעה הרימה ראש, דברי.
תשמע, זה פשוט הזיה, קודם כל תראה ליבי עם חבר הכנסת סעדה, לא נעים לי להגיד, אבל אתה יודע, הוא קצת האידיוט השימושי של הקואליציה הזו בימים אלה. פעם אחת על חוק מעמד המשרת שהוא הרחיב נורא מולכם עכשיו בשידור וסיפר איזה הצעת חוק מופלאה הוא מקדם על זכויות המשרת. רק מה, תן לי לספר לך סוד בן, כי אני חתומה איתו על הצעת החוק הזו. היא לא מתוקצבת, החרדים מתנגדים לה, הם לא מסכימים לסעיף שקלול בפנים, שתהיה עדיפות עליונה למשרתים, וברור לך למה. כי הם רוצים את העדיפות בהנחות ובהנחות ובכל המבצעים של משרד השיכון ובדיור. ופשוט הזירו את החוק הזה, את הצעת החוק הזו בקריאה טרומית, כדי להפיס את דעתו שלא יתנגד לחוק המעונות שמימן את ההשתמטות. ופה אנחנו נמצאים. אותו הדבר היום בוועדת החוקה, במופע מאוד מביש כלפי היועצת המשפטית הממשלה, על פניו דיון תמים, בנושא הפשיעה בישראל, מצב הפשיעה בישראל, תופתה לגלות שלא הוזמן אליו המפכ"ל, לא הגיע השר לביטחון פנים, הכל הדיון פשוט היה סביב היועצת המשפטית לממשלה, וחבר הכנסת סעדה פשוט מתפרץ עליה ואומר לה, בתקופה שלך הפשיעה הרימה ראש. אז על זה יצא, אתה יודע, הפליאה שלי, אתה אמיתי? כאילו, אתה אמיתי? מדובר הרי בשר לביטחון לאומי הכי כושל שהיה, עם מספרי C של רציחות במגזר הערבי, תחושה של ירידה בביטחון האישי. בעיניי, הממשלה האחרונה והמשטרה האחרונה שאני הייתי רוצה שיהיה לה סמכות בעניין הרוגלות, אבל
העיקר שאתה... בואי שנייה בעניין הזה של הרוגלות. אני מסכים איתך בעניין הקושי של הגמל לראות את הדבשת שלו, תופעה זואולוגית מוכרת. אבל מה בעניין האמירה הזאת שהיועצת המשפטית לממשלה באמת מונעת מהמשטרה במשך 3 שנים שימוש ברוגלות האלה? זה כלי חשוב במלחמה בפשע.
קודם כל, אני יודעת שחלק מהדיונים בנושאים הללו היו מסווגים, ואני יודעת שהיו כאן גם עמדות שבק וכל מיני עמדות. אני ברמה האישית הייתי רוצה שהדברים האלה יופעלו כמה שפחות בצורה הכי מרוסנת שיש. המשטרה והשר בן גביר קיבל תקציב בשיא של כל הזמנים, מספר לנו שהביא מספר שיא של שוטרים של כל הזמנים. אני יותר מודאגת מזה שמקים מפגינים או דורסים אותם, או הופכים את הכנסת ליד מבוצר מהנושא של הרוגלות. בעיניי, אתה יודע, זו לא הסיבה שבגללה אנחנו במספר שיא של רציחות במגזר הערבי. זה לא קשור לכלום. זה מין הזה, אתה יודע, זה המנגינה הרגילה, כמו שאחריו ביקשה את זכות הדיבור חברת הכנסת גוטליב, ואיך שהיא דיברה אליה, זה פשוט היה, אתה יודע, זה באמת ממשלה מהמנותקות בעולם, עבר, ששום דבר לא קשור אליהם, שום כישלון לא קשור אליהם, לא בכל
טוב, תשמעו, אנחנו מסכימים שלושתנו בנושא הרוגלות, גם אני חושב שצריך לתת לשימוש ברוגלות, צריך לקבוע פרוצדורה שזה לא, וכמובן לא במה שהממשלה הזאת נסה לעשות, להחריג את עבירות השחיתות, שזה פשוט לא יאמן, אבל בואי נתקדם.
נכון.
הרשת מלאה, והבאז זה הוא שנתניהו שוקל לראשונה לפטר את היועמ"שית, ואת ראש השב"כ, מה תעשו אם זה יקרה? זה קצת מזכיר לי את הבדיחה על הרשל, אני אלך לשם רעב.
אגב, האירוע היחיד שפוטרו שניים, היה אירוע שפוטרו יועץ משפטי לממשלה וראש הבק, קו 300.
ברור. איך קוראים לו? חיים הרצוג עם החנינה המפורסמת.
כן, כן.
כן.
קודם כל, אני הייתי רוצה לנצל את הבמה הזאת למאזינים, ולשאול את השאלה, למה בעצם הממשלה הזו כל כך רוצה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה? מה היא מפריעה להם לעשות? אז בוא נזכר, היא עוצרת להם את חוק ההשתמטות, כי היא אומרת זה לא צורכי הצבא, ואתם נדרשים להראות בסיס מקצועי. היא עוצרת להם את חוק סבסוד המעונות לחרדים, כי היא אומרת, אם לא עשיתם את החוק, איך תממנו השתמטות? היא עוצרת קידום של ניצב במשטרה עם כתבי אישום תלויים ועומדים. היא עוצרת הדחה של יועץ משפטי של ממשלה, של משטרה, שלא קדים.
אבל היא משתמשת בכל משפט שנאמר בישיבת ממשלה, היא אומרת מניעה משפטית. היה שם לדיון הנושא של איסור הנפת דגל אויב, והיא אמרה מניעה משפטית, וכולם התפוצצו עליה, כי זה סימפטום. איך זה הנפת דגל אויב? והיא אומרת, זה פגיעה בחופש הביטוי. אז את זה גם אני הייתי מתפוצץ.
אני חייבת להגיד לך שאני לא מכירה את האירוע הזה, אבל הממשלה הזו, שלא תתבלבל, הממשלה הזו ושריה רוצים לפטר את היועצת המשפטית, כי היא עומדת בינם לבין השחיתות, לא סיפור הדגל בראש
המשפטית. אני ראיתי את זה, זה קל מדי.
תן לי לנסות לשכנע אותך.
לא, השחיתות זה קל מדי. אם היית אומרת לי, הפיכה משפטית, הייתי מבין אותך, אבל השחיתות...
אני הייתי בבית הנשיא, בהידברות, בחקיקה המשפטית, לפני השבעה באוקטובר. כל נקודות המחלוקת היו נקודות של איך אפשר יהיה להחזיר את דרי עם ההרשאות להיות שר, איך אפשר יהיה לו להוציא את ראש הממשלה בשום צורה ואופן להליך כזה או אחר, איך נוכל להעביר את חוק ההשתמטות, אז קראו לו חוק יסוד לימוד תורה, איך נוכל להעביר תלושי מזון ל...
אבל את זוכרת שבאותם דיונים הייתה הסכמה על פיצול תפקיד היועץ המשפטי והתובע הכללי, ואם ינסו את זה עכשיו היא תצעק הפיכה משטרי.
אני בעד פיצול, וזה אם יעשו את זה עכשיו זה יהיה רק מהפעם הבאה, והבעיה היא כמובן למה זה מצטרף ומה המוטיבציה ומה תוכנית הכוללת. אבל בואו רגע נעבור נושא, אני הבנתי שלא תסכימו, אני אגב בצד של חברת הכנסת פרקש הכהן למרבה ההפתעה, אבל אתם דורשים לפתוח בחקירה נגד מזכיר הממשלה, את יחד עם עוד כמה ח"כים בניתם לציב שירות המדינה, מה הסיפור פה?
כן, אני יזמתי פנייה בעצם משפטית על נציב שירות המדינה, לאור העובדה שמזכיר הממשלה, שאין לי כמובן שום דבר אישי אליו, פשוט הפך למפר סדרתי של הנחיות היועמ"שית, בעיקר ראינו את זה בנושא הגיוס, כן, ממש הוציא הנחיה לחשב משרד העבודה בנושא סבסוד מעונות לחרדים, ואמר החוות דעת שלך לא מקובלת עליי בנושא שאני לא יכול להורות להמשיך, לתת הוראות להמשיך להעביר קצבאות.
אבל הנה גם בגץ לא קיבל את עמדתה והגיע לפשרה היום.
לא,
דיברו, אבל... עכשיו החליטו חצי שנה.
אבל הנקודה שלי היא כזו. מזכיר הממשלה הוא עובד מדינה לכל דבר ועניין. הנחיות יועץ משפטי לממשלה מחייבות אותו. הוא לא יועץ משפטי חלופי או כפול או נוסף או פרטי. עכשיו, ברגע שמזכיר ממשלה מתחיל לפרום את הכלל הזה, ובעצם להתעלם ולכתוב, להתווכח עם יועצת משפטית ולהגיד לה, מה שכתבת לא מקובל עליי, כן מקובל עליי, מה יעשה עובד המדינה הבא? זה קריסה של השירות הציבורי, זה אני אומרת לך כעובדת מדינה לשעבר. מחר יבואו לסמנכ"ל כזה, מחר יבואו למישהו אחר, יבוא אליו היועמ"ש, יגיד לו, אתה לא יכול להעביר כסף לעמותה שמקורבת בלי התהליך הזה והזה. ויגיד לו, שמעתי אותך היועמ"ש, לא נראה לי, לא נראה לי. אני אחכה לצו של בג"ץ. זה לא התהליך הזה. זה לא הדין שחל על, על, על מזכיר הממשלה. ולכן פניתי לנציב שירות המדינה, שתפל בעניין הזה, שיעשה סדר, כי אי אפשר לפרק את כל המערכת.
אל תעצרו את נשימתכם, אני רומז לך. אורית פרקש הכהן, תודה.
תודה. תודה רבה.
תודה רבה.
בוא נקפוץ רגע לכנסת. בנצי רובין, כתב מעריב בכנסת, שלום.
ערב טוב. שלום, ערב טוב.
בלגן?
כן, ראש הממשלה נועם עכשיו בסיכום דיון 40 חתימות, אותו מופע שהוא צריך להגיע ולהקשיב לאופוזיציה, ומן הסתם זה הופך להיות מהר מאוד אירוע סוער. במיוחד שבזמן נאומו, משפחות חטופים שנמצאות ביציע מעל, מרימות תמונות וצועקים בושה ובוז, באיזשהו שלב גם אפילו אחד מבני המשפחה כנראה מתעלף, ונוצר שם איזשהו מאומה קטנה, ראינו שם מהיציע עיתונאים, ראינו שם כמה אנשי חופשים מדה מגיעים לטפל בהם, אבל אתה יודע, זה מהר מאוד, פעם נתניהו היה תחילת המלחמה, עוד הוא נושא יותר נאומים ממלכתיים, היום הוא כמובן מאשים את האופוזיציה שלא נותנים לו לנצח, הוא אומר שהוא לא אחראי על זה שאין עסקת חטופים, מזכיר את כל בכירים בממשל האמריקני שמודים לכאורה בפה מלא שזה חבס שעשם ולא הוא, אבל אתה יודע, בסוף נאומים כאלה לא מקדמים שדובר מעבר לזה שזה מחזק את הכיתוב בתוך היציאה בין האופוזיציה.
קיצור, המאומה
שוב האופוזיציה אשמה, כי הם ביקשו את הדיון, אתה מבין?
ברור.
הנה.
בבקשה. בנצי, תודה. אם יפתחו התפתחויות, אתה תחזור.
תודה.
ואנחנו, ארי, נצא לפרסומת אחת.
חדש במימון ישיר. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שמע, נעשה עכשיו רעיון די נדיר עם עדי איינדר, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
עדי היה ראש המחלקה המשפטית בשב"כ. כמה שנים היית בשירות, עדי?
הייתי 30 שנה, הייתי ראש מחלקה משפטית, יש ראש אגף משפטי בשירות, ושימשתי במשך שנים רבות, גם בתפקידים משפטיים.
בקיצור, וחבל רק שבשנים האלה לא מראיתם לנכון בשום שלב שלהן לעצור את אריה, אבל
יש לא שלא ניסו. אבל תגיד, חוק השב"כ הפריע לכם מאוד?
חוק השב"כ עזר לנו מאוד. אחרי פרשת קו 300 בשנת 84, עמל השב"כ במשך כ-14 שנים ביחד עם ועדה ציבורית בראשות השופט שלגי לחוקק חוק מסגרת שייתן סמכויות לשירות הביטחון הכללי, כאשר אחד הסעיפים החשובים, סעיף 4ג, קובע שהשירות יפעל באורח ממלכתי, ולא תוטל על השירות משימה לשם קידום אינטרסים מפלגתיים פוליטיים, ובימים
אז
אלה,
זהו.
אני חושב שטוב היה אם גם גופים אחרים היו מאמצים סעיפים כאלה.
אז על זה אני רוצה שנתעכב, כי יש עכשיו מחול שדים מטורף, שהיום מתעצם מאוד על חקירתו של אותו אלי פלדשטיין, פלוס עוד איזה נגד ששמו אסור עדיין בפרסום, וזו חקירה שנועלה עד לא מזמן על ידי שירות הביטחון הכללי, עכשיו התפרסם שהוא, בהתחלה אמרו שנמצא חבל, עכשיו מתברר שזה חלק כזה, גומי כזה שנתלש מהבידוד של החלון.
שם גם מכתב התאבדות, לכאורה.
כן, לא, אני רק מדייק את זה, חבל, כי שאלתי עצמי מאיפה השיג חבל, אבל לא השיג חבל. דודו טופז בזמן אתה זוכר את הבד עם הרצועה של המיחם. וזה שלמרות שזה הוכחש גם על ידי עורכי דינו שהיה עליו לחץ להיות עד מדינה, איך זה מתנהל כשהשבק עוצר יהודי? אני לא מדבר עכשיו על מחבל שפצצה מתקתקת, אלא יהודי בסוג כזה של עבירה. מה הכללים? איך עושים את זה?
אולי נתחיל במשפט מפתח, שהשירות פועל על פי הסמכויות שמוקנות לו בחוק השבק. הוא מופקד על שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי טרור, חבלה, ריגול וחשיפת סודות מדינה. כלומר, אנחנו בקטגוריה כרגע של חשיפת סודות מדינה. עכשיו עוד הקדמה קטנה, רוב החקירות שאני מכיר לגבי חשיפת סודות מדינה לא מתקיימים תחת תנאי מעצב. ככל הנראה, ואין לי מידע לגבי החקירה הנוכחית, ככל הנראה, החשד או המעשים שמיוחסים לעצורים לרבות חיילי צה"ל, שזה חריג על חריג ששב"כ עוצר חיילי צה"ל על חשיפת סודות מדינה, אבל כנראה שהיה בסיס מידע כזה שחייב את מעצרם. ועכשיו לשאלתך, מרגע שמתקבל חשד כזה ומוחלט לעצור אנשים לחקירה, יש שלושה גורמים שאחראים על החקירה. קודם כל, החקירה מתקיימת במתקני חקירה מוכרזים שיכולים להיות סמוכים לתחנות משטרה או לבתי מעצר. אני שמעתי בתקשורת בשבועות האחרונים שהחקירות מתנהלות במרתפי השב"כ, אז אני רוצה לומר, להגדת העם הזו, אין רגליים וידיים, לצערי גם נבחרי ציבור משתמשים בביטוי הזה, ובעצם גורמים דה-לגיטימציה לארגון שפועל בצורה ממלכתית, ועל פי חוק.
אבל עדי, אפשר לעשות מרתף גם בקומה 17. אתה יכול...
בעניין של אווירה.
נכון, אתה יכול לעשות... להפעיל את החלונות, לכבות את האור, להצמיד את הבן אדם לכיסא, ולעשות לו מרתף.
אוקיי, אנחנו מדברים...
לא, אז ארי התכוון לשאול, סליחה עדי, בדרכו, הוא תמיד שואל את זה יותר מצחיק, הוא התכוון לשאול, האם השבק, באיזה אמצעים השבק יכול להשתמש בחקירה? אנחנו יודעים שבמחבלים יש עכשיו עניין, אם זה אתה פצצה מתקתקת, אז מותר לעשות את זה ואסור לעשות את זה. מה קורה בחקירה מהסוג הזה?
קודם כל, מי שאחראי על תנאי ההחזקה של העצורים, בדוגמה שנתתם של חקירות מהסוג הזה, זה שירות בתי הסוהר, והם עובדים על פי נהלים, הם מוגדרים של תנאי החזקת...
גם כשהוא בידי השבק?
כן, בהחלט.
את זה לא ידענו.
כי אחר כך הוא אמרו שהוא עבר לשירות בתי הסוהר. אחרי 10 ימים, פלשטיין הוא עבר לשירות בתי הסוהר.
אני מדבר על עצור לצורכי חקירה. תנאי ההחזקה שלו הם על ידי שירות בתי הסוהר. החקירה, ככל שמדובר בחקירה פלילית, אגב, אמרתי שרוב החקירות, או חלק ניכר מהחקירות, הן חקירות מנהליות, מודיעיניות. כי המטרה הראשית של חקירת שבק היא תכלית מניעתית סיכולית. כלומר, אם אנחנו מדברים על דלף מידע, המטרה היא למנוע את המשך דלף המידע, להגיע לחקר האמת. ללא הגעה לחקר האמת, אין לשירות ביטחון כללי זכות קיום. וזו המטרה הראשית. מטרה משנית בהתאם לחומרת המעשים, בהחלט יכולה להיות השגת ראיות קבילות להעמדה לדין של, של חשודים בעבירות האלה. וכאן משולבת גם משטרת ישראל, ביחד עם שירות ביטחון כללי. אז קודם כל, לגבי תנאי ההחזקה המנהליים, זה שירות בתי הסוהר. האחריות הכוללת על החקירה ותוצאותיה מופקדת בידי השבק. וכשהוא מסיים את החלק הסיכולי שלו, נכנסת משטרת ישראל לפעולה.
עכשיו תסביר שנייה, כולם אמרו, כל מה שהותר לפרסום, שפלשטיין שיתף פעולה באופן מלא עם החקירה מהרגע הראשון. אז למה 10 ימים בתנאי שבק?
אחד, אני לא בקי בפרטי החקירה, וגם לא הייתי בקי, אז לא הייתי מתייחס אליה כדי לא לפגוע ולשבש את החקירה, ואני מבין שיש גם צו איסור פרסום. אבל באופן עקרוני אני יכול לומר שההבדל בין חקירה ביטחונית לחקירה פלילית רגילה, חקירה פלילית רגילה מבקשת המשטרה לאסוף ראיות ולהעמיד את החשוד לדין. בחקירה ביטחונית קודם כל צריך לעצור את הסיכון הביטחוני ולהגיע לחקר האמת. אחרי זה אפשר להמשיך, ולעיתים הולכים מעקב בצד הגודל, המשטרה ושירות ביטחון כללי, והם מוצפים ראיות. עכשיו, בשל האופי המיוחד של חקירה ביטחונית, והאיום על ביטחון המדינה, המחוקק עצמו, שאתה היית אחד מהמחוקקים, נתן לשירות ביטחון כללי סמכויות נרחבות יותר מחקירה פלילית. ולמשל, אני אתן דוגמה אחת שדובר עליה בתקשורת, למשל מניעת פגישה עם עורך דין. בדין הפלילי הרגיל, מוסמך שוטר לעכב פגישה של חשוד עם עורך דין, לשעות ספורות ועד 48 שעות אם מדובר בעבירה חמורה שמאיימת על ביטחון המדינה. זה הסמכות של המשטרה. אגב, בהערת סוגריים אני אומר, שזכות ההיוועצות עם עורך דין היא זכות יסוד חוקתית, שנאמר עליה בפסיקה הרבה. והיא מבטיחה הליך פלילי הוגן, וזה חלק...
אבל אתה אומר שלשבק יש אפשרות כמה זמן למנוע את זה?
בחקירה ביטחונית יש סמכות ברמת צוות החקירה למנוע, או לדחות, קוראים לזה לדחות פגישה עם עורך דין, לראש צוות חקירה עד 6 ימים, ראש המחלקה 4 ימים נוספים, ואם 10 ימים לא מספיקים, אז ניתן לגשת באישור בכתב של היועץ המשפטי לממשלה, לנשיא בית משפט מחוזי או לסגנו, ולקבל 11 ימים נוספים.
כלומר, שזה בדיוק מה שהיה לנו, ניגשו לנשיא מנחם מזרחי, וכשהוא כבר הורה לשחרר, זה הגיע לשופט העליון יוסף אלרון.
לא, אני חושב שלא, אני חושב שמניעת הפגישה במקרים האלה, הייתה עד 10 ימים.
לא, לא, אני מבין, אוקיי, אני בלבלתי את זה עם הערכת המעצר. תגיד, יש עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת ולא אמרת?
רואים טלטולים, טלטולים לא דיברנו.
אין כזה דבר.
שאלתי, שאלתי.
לגבי זכויות העצור, כשנדחית פגישה עם עורך דין, נאמר על ידי צוות החקירה גם לעצור וגם לבא כוחו, שיש מניעת פגישה, וזכותו של העצור ועורך הדין לערור על ההחלטה, בפני נשיא בית משפט מחוזי, ואם הוא רוצה לערור, הוא יכול להגיע גם לבית משפט עליון בעניין הזה. עכשיו, כל החומר מונח בפני בית המשפט. בית משפט רואה אם יש הצדקה. וכאן אני מגיע למנגנוני פיקוח ובקרה על חקירות שבק. אני אומר על זה שני משפטים. אחד, יש מנגנוני פיקוח פנימיים הדוקים בשירות ביטחון כללי, הן על ידי יועצים משפטיים של הארגון, שמלווים את החקירות. יש באגף החקירות גם גורמי פיקוח, יש פרקליט מלווה בחקירות כאלה. החקירות האלה מבחינה ציבורית הן רגישות, מדובר באזרחי מדינת ישראל, בחיילים, בחיילים לזה. אז יש פרקליטות שמלווה את זה, ועל כל אלה יש פיקוח הדוק של בתי המשפט. כשאתה בא להאריך מעצר, יכול עצור או עורך דינו, לטעון כל מיני טענות כנגד החוקרים שעינו אותו וטלטלו, וכמו שארי אמר, ובית משפט בודק את הדברים האלה, ויש מנגנון פיקוח נוסף במשרד המשפטים, שזה היחידה לבירור תלונות נחקרים, מה שנקרא בקיצור מפתן, שהיא כפופה ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה, ואני אומר לכם שהם מוצאים עבודה אדוקה בפיקוח על תלונות, גם אם התלונות הם עורבא
פרה. זה היה מאיר עיניים, חלק מהדברים לא ידענו, תודה רבה לך על זה.
תודה רבה.
בבקשה.
קורמן, תעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור. אופרי צור, שלום.
ערב טוב.
שלום, רגע.
את אחותו של אמיר צור, זיכרונו לברכה, קצין בסיירת מטכ"ל שנפל בשבעה באוקטובר.
נכון.
והבת של יניב צור, שנעצר כי לא הייתה לו תעודת זהות, ומכאן את ספרי את הסיפור.
לא נעצר, ידע אישי, מה שנקרא עוקב. עוקבתי כל כך הרבה פעמים שאני יודע שזה נקרא עוקב.
כן, רק בוא תיתן לה לספר את הסיפור.
ולאחר מכן הוא נלקח לתחנת המשטרה, לתחנת
מוריה. לא, תתחילי אבל מההתחלה, אם אפשר.
בטח, אבא שלי יצא באזור השעה 20:00 להפגנה בירושלים למען השבת החטופים שכולנו מחכים ומצפים ומייחלים לשובם. הוא הגיע לסמטת בן סרוק שהייתה סגורה על ידי שוטרים, הם הכווינו אותו למקום אחר. הוא הלך למקום שהם הכווינו אותו וגם שם היה סגור, הוא חזר אליהם חזרה כדי לשאול מאיפה כן אפשר לעבור. והם פירשו את זה כהפרעה לשוטרים, כי הוא חזר אליהם פעם שנייה, ואז אמרו לו, אתה מפריע לנו, תזדהה ותביא לנו תעודת זהות. ואבא שלי אמר, אני יכול להראות לכם צילום של תעודת זהות בטלפון, אני יכול להראות לכם כרטיס של אזרח ותיק, אבל תעודת הזהות הפיזית לא עליי. ומפה בעצם הסיפור מתגלגר ומדרדר. והם בעצם מאשימים אותו בזה שהוא לא מוכן להזדהות, למרות שהוא אומר שהוא מסכים להזדהות, והוא ישמח להזדהות עם המסמכים שיש לו, למרות שכבר בשנת 2021 החוק מאפשר להיות בלי תעודת זהות פיזית. אבא מתקשר אליי ולאחי הגדול, ואנחנו מדברים עם שני שוטרים שמחזיקים אותו בעצם באותו העיכוב, ואומרים להם, אנחנו נשלח לכם צילומים, אנחנו נעשה מה שצריך, אנחנו נשמח להזדהות ולעזור לאבא להזדהות, ואם צריך נביא גם את התעודה הפיזית, הרי ההורים גרים בירושלים, זה לא בעיה. והשוטרים לא מסכימים, הם לא מסכימים להקשיב לנו, ובעצם שישה שוטרים במצטבר שומעים על אבא הפושע, וזה כמובן כביכול הפושע, וזה כמובן אחרי שאנחנו גם אומרים להם, חבר'ה, אתם התבלבלתם, אתם תפסתם פה בן אדם לא נכון, מדובר באב שקול שאיבד את בנו, בבקשה תתייחסו בהתאם, והדבר לא נוגע אליהם, לא כל כך מעניין אותם, בעצם ברגע שמגיע...
אתם שם איתו, ואתם אומרים את זה פנים אל פנים לשוטרים, או שזה נעשה בטלפון?
אנחנו לא פנים אל פנים, אנחנו אומרים את זה בטלפון, אבא מתקשר אלינו, כי הוא מנסה לעזר בנו להבין מה עושים, כי למרות שהוא רוצה להזדהות, אומרים לו שהוא מסרב להזדהות.
כן, התעלו למשטרתי הזה, אני מכיר.
אריה, זה עבר עליך?
כן, בטח.
כחבר כנסת או סתם אזרח?
לא, כחבר כנסת ביקרתי במעצר, שם זה היה באמת מעצר של הרבה אנשים, אנשים שטענו שהם סרבו להזדהות.
אגב, אבל עכשיו החוק, כמו שאמרה אופרי, החוק כבר פותר אותך, אוקיי, איך זה נגמר?
זה לא נגמר, זה רק מתחיל בשלב הזה, כי בעצם אחר כך מגיעה ניידת, חוטפים לאבא שלי את הטלפון, למרות שהוא אומר, תקשיבו, אנחנו עברנו השנה מספיק, רק תנו לי להודיע למשפחה שלוקחים אותי למעצר, לא מסכימים, חוטפים לו את הטלפון מהיד. עושים עליו חיפוש, כאחרון הפושעים, עם ידיים על הניידת, בפיסוק. כאילו דברים מבזים, מכניסים אותו לתוך הניידת, ואחר כך הוא עוד שומע את השוטרים מדברים ביניהם ושואלים אחד את השני למה הוא לא עזוק. ואת השוטרת אומרת לשוטר השני, האמת שפשוט במקרה הזיקים שלי לא עליי. כלומר, יש פה מדיניות של הפחדה כלפי אנשים הכי, הכי טובים, אזרחים מדהימים שפשוט רוצים להביע את דעתם.
איפה הוא עכשיו, אבא?
אבא בבית.
תמסרי לו לפחות ממני את התנצלותי בשמם של הפירי אדם האלה.
ואני אגיד לך שזה לא אישי, ככה הם מתנהגים.
ותגידי...
אני רק חייבת להגיד שגם יש שוטרים מדהימים וקצינים מדהימים, אני מכירה אותם באופן אישי.
יש לכם את השמות של השוטרים האלה?
של השוטרים שהיו שם?
כן, כן.
לא, יש לנו שם אחד שהיה כתוב על
הייתי מנסה לטפל בזה.
של השוטר ו...
אופרי צור, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך על השיחה הקשה הזאת.
תודה רבה.
טוב, נו מה, חזרנו כדי להסביר לכם שסיימנו.
כי היו עוד המון דברים שרצינו לדבר עליהם, לא הספקנו, פשוט.
למשל על איזה ספמתון, איזה ציפור שחזרה לך, היינו נעשה את זה מחר. אורחות ומפיקות אפרת קורמן ושני רומנו, אחרי לשידור סתיו קורנס, אורחי הדיגיטל, אלון גבאי, שם חדש, בהצלחה, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופון ושרף.
נתראה מחר.
אין לנו ברירה, שלום וביי.